כן, מוריי ורבותיי, ברשות המנחה, ידידי ועמיתי, הרב רבי רצון ארוסי שליטה, והוא כבר יודע משנים קודמות שאת הגאון אני משאיר לגאון מווילנה ולגאונים שהיו אחרי הסבוראים, אחרי האמוראים. בדור שלנו קשה לי לפגוש גאונים. על כל פנים, הנושא שעליו נתבקשתי לדבר הוא נושא כבד, נושא שניתן לדבר עליו שעות ולמעלה מזה. גם כעל היעד שאליו הדברים מופנים, הוא בדרך כלל לא הקהל של אלו שדיינותם אומנותם, אלא יותר רבנים, אנשים שעוסקים במשפטי התורה, בדיני ממונות, והם לא כל כך אמונים על הנושאים הספציפיים שנמצאים מתחת לכותרת הנכבדה הזו, יחסי ממון בין בני זוג. ובכן, חשבתי לנגוע בנקודות השוות לכל נפש, פחות פלפול, פחות מקורות, אבל יותר עניין ותוכן ליושבים כאן. הנושא של יחסי ממון בין בני זוג הוא נושא שצריך קודם כל לגבש לגביו השקפה יסודית, והיא האם רכוש המשפחה שנקנה או נרכש על ידי צד זה או אחר שייך לשני בני הזוג בשווה, או שהוא רכושו של זה שקנה את הדבר? זאת השאלה הבסיסית, מכאן צריך להתחיל. מאז ומתמיד אנחנו יודעים, לפחות לפי המקובל בדין תורה, שכל צד מחזיק בנכסים שלו. בנכסים של האישה יש לבעל שייכות, אם מכוח נכסי מילוג, אם מכוח נכסי צאן ברזל, תלוי איך מגדירים את הנכסים הללו. אין לאישה כל שייכות בנכסים של הבעל. אילו נכסים שנקנו על ידו, שנקנו והם רכושו, היא מקסימום זכאית להטבות שאישה נשואה זכאית להם, וזה כולל כתובה, כולל מזונות, כולל מדור ועוד דברים מן הסוג הזה, לא מעבר לכך. הרכוש אינו שלה. הדברים מתבטאים גם לגבי דיני, גם לגבי חלוקת הרכוש, וגם לעתיד לגבי ירושה, הצאצאים. אישה אומנם אינה יורשת, אבל צאצאיה שגם כן לא זכאים לדברים הללו, ועוד ועוד. אף על פי כן, בתקופה האחרונה, הייתי אומר בעשורים האחרונים, כאן בארץ ישראל, התבסס יותר המושג או המוסד של איזון המשאבים. כלומר, הרכוש של המשפחה חייב להיות מאוזן ביניהם כאשר מגיעה את פקודה. איזון המשאבים מלכתחילה זו הייתה הלכה במרכאות של בתי המשפט, ולאחר מכן זה הפך להיות לחוק הנקרא חוק יחסי ממון בין בני זוג. אנחנו לא יכולים להיתמם ולא יכולים לעצום עיניים. המציאות כיום שאנשים כולן, הייתי אומר כמעט ללא יוצא מן הכלל, כאשר מגיע דיון בעניין רכוש, הם עומדות על כך שהרכוש יחולק בשווה. ואם בית הדין לא יעשה את הדברים, הרי שערי בתי המשפט פתוחים, וברצון ובשמחה יעשה בית המשפט את המלאכה והרכוש יחולק בשווה. ואם בית הדין פוסק אחרת, הרי כולנו יודעים את האפשרות המאוד נוחה של גישה לבית משפט, אם מדובר לבגץ או אפילו לבית משפט למשפחה. לא צריך לתרוח כל כך, והם יחלקו את הרכוש בשווה. השאלה שעמדה בפניי עוד לפני כ-20 שנה הייתה, האם יש מקום לכך בהלכה? הדברים האלו היו חלק מתיק בבלי המפורסם, כמעט שכל אחד יודע את בבלי, למרות שלא מדובר בתלמוד בבלי, מדובר בדברים שהם בניגוד לתלמוד בבלי. אני רואה שהרב מזוז יושב כאן, אז הוא זה שטבע את הדברים, שבבלי זה לא תלמוד בבלי, נכון? ואף על פי כן, כאשר אני ישבתי בתיק בבלי בראשיתו, לא סיבכתי אותו כמו שהדורות המאוחרים יותר אחריי שקיבלו את התיק סיבכו את העניין עד שהגיע לבגץ ולהכרעה ידועה בנושא הזה. כאשר אני ישבתי בתיק בראשיתו ולאחר מכן בבית הדין הגדול, נתבקשתי על ידי הצדדים לשבת, למרות שמלכתחילה לא הייתי מתאים לשבת בתיק שהתנהל אצלי בבית הדין האזורי, חשבתי לעצמי שיש מקום גם מבחינת ההלכה לראות את רכוש בני הזוג כשייך לשניהם. ואמרתי כך, הנה יש לנו משנה ידועה במסכת ערכין, בכלל בנושא אחר, בכלל במקצוע אחר, אבל הדברים משליחים גם לגבי הנושא שלנו. כתוב במשנה, אחד המקדיש נכסיו ואחד המעריך עצמו, כלומר אדם שמקדיש נכסיו להקדש או אומר ערכי עליי, אין לו, כלומר הגזבר של ההקדש לא יכול לגבות בכסות אשתו ולא בכסות בניו, לא מן הבגדים של אשתו ולא מן הבגדים של בניו. שואל הרשב"א, כמובן במסכת ערכין אין רשב"א, אבל הרשב"א הוא במסכת בבא קמא בדף קב עמוד ב, מדוע אדם חייב במזונות אשתו ובניו, הוא חייב גם בכסותם, הוא לא חייב לתת להם מתנה כסות, הוא חייב לתת להם כסות שילבשו, אבל הכסות עצמה שייכת לו. אם הכסות עצמה שייכת לו, למה לא יתפוס ההקדש כשמקדיש את כל נכסיו או כשמעריך את עצמו, למה זה לא יתפוס לגבי הנכסים שלו, כולל כסות אשתו, כולל כסות בניו? כך שואל הרשב"א. ועונה הרשב"א, שלהקדש אין זכייה בכסות אשתו ובניו, משום שענן סעדי דדעתי להקנוי אלו כלים שלקח להם, אף על פי שלא יקנה להם בפירוש. דכל שדעתו קרובה להם הרבה, גמר בדעתו בהקנאה וזכייה לקנות, ואפילו להפקיע מדי הקדש דאורייתא. כלומר, הבעל המצוי או האב המצוי, כאשר קונה כסות לאשתו ולבניו, קונה לא בכדי שישתמשו בזה בלבד, אלא בכדי שזה יהיה בבעלותם. ענן סעדי, שאדם שקונה דברים כאלו, דעתו שזה יהיה שייך להם. כך שמלכתחילה הכסות נקנתה לא עבור עצמו עם שימוש לאשתו ולבניו, אלא מלכתחילה נקנתה הכסות לראיות רכושם של אשתו ובניו, ולכן אין להקדש בזה תפיסת יד. הרי לנו שחייבים להתחשב באומדן דעתו של אדם. ואם אדם שקונה כלים לביתו יש לו אומדן דעת, או אנחנו יכולים לאמוד את דעתו, שקונה את הדברים לא עבור עצמו, אלא גם עבור בני משפחתו, אשתו ובניו, משמעות הדברים שזה שייך להם מדאורייתא, ואין להקדש אפשרות לגבות מן הדברים הללו. כך כתוב ברשב"א. אם כן, אפשר יהיה לומר שבימינו השתנו דברים גם במושג של עומדן דעת. לא מדובר רק בכסות אשתו ובניו, ולא מדובר רק במכונת כביסה ומקרר שקונים לבית, אלא גם בנכסים נוספים שנרכשים על ידי הבעל, עומדן דעתו של בעל סביר שהוא קונה את הדברים לא רק עבור עצמו, אלא עבור אשתו, לא עבור ילדיו. לאף אחד אין שום עניין שילדיו יהיו שותפים לא במכונת הכביסה ולא במקרר, ובוודאי לא בדירה, ובוודאי לא בדברים אחרים. אבל לגבי אשתו, עומדן הדעת בימינו הוא שאדם שחי עם אשתו חיי שלום ושלווה, אכן קונה את הדברים עבורו ועבורה. ואני חייב לומר שעומדן הדעת הזה הוא לא רק אצל סתם עמך, אצל סתם עם ישראל, אלא גם במשפחותיהם של רבנים, גם של דיינים. בדקתי את העניין, לא רק לגבי עצמי כמובן, אלא גם לגבי חבריי, כמובן כל אחד מהם, כולל אלו שהתקיפו אותי קשות בנושא הזה. אם הם יעיזו לקנות דבר ולומר לאישה, זה שלי, את מקסימום יכולה לענות, אבל זה שלי, אוי להם. כך שבמפורש הדברים נקנים, הדברים בבית נקנים, גם הבית, גם הדברים שבבית נקנים עבור האישה והבעל גם יחד. סליחה? אני יודע, הרישום לא תמיד מהווה ראיה. יש את ערוך השולחן בדברים האלה שאומר שבימינו הרישום לא תמיד מהווה ראיה. בכל אופן, לא, אז זה ברור שלא. מדובר על דברים שבאים מתוך תחום חיי הנישואין. ברור, ברור כך. יש גם אגב תשובה שגם אותה ציינתי בספר חבלים בנעימים, שיכולה אישה לתת צדקה, מדובר לא פרוטה, לא שקל או שניים, אלא מדובר לתת סכום נכבד של כסף בלי ידיעת בעלה, משום שכל מי שחותם שטר נישואין, מדובר בתקופה שלפני 100 שנה, יודע שעל פי חוק יש לאישה חלק ברכוש הבעל. אגב, זה דבר שמצוי גם במקומותינו, כאשר דופקים בדלת של אנשים שמתגוררים בירושלים, בני ברק, תל אביב, גם בתל אביב באים, ולא פעם האישה לבדה נמצאת בבית, ומבקשים לכל מיני מטרות של צדקה, ולא מסתפקים בכמה פרוטות, מבקשים סכום נכבד של מאות שקלים, ולא פעם האישה נותנת את הסכום הזה. האם יכול בעלה לומר, מי שמח, מי נתן לך רשות לקחת את הכסף שאני הרווחתי ולתת צדקה? אומר בעל חבלים בנעימים, אכן האישה יכולה, משום שענן סעדי, שכשאדם מרוויח כסף, כוונתו שהכסף יהיה לשימוש אשתו באופן חופשי לפי שיקול דעתה. לא מדובר שהיא פתאום תלך ותקנה איזשהו מגדל פאר, אבל מדובר שתשתמש בכסף אפילו בסכומים יחסית גדולים. לכן אמרתי, לא רחוק לטעון שגם מבחינת דין תורה במצב הקיים בימינו, עומדן דעתם של בני אדם זה בין אם הבעל הוא זה שמביא את הפרנסה הביתה ובין אם האישה מביאה, לומר שדעתם שההסתכרות שלהם זה לא רק בשבילם ועבור עצמם, אלא בשבילם ובשביל האישה גם יחד. וממילא כאשר מגיעה את פקודה ובני הזוג מגיעים למצב של פירוד, כשבאים לחלק את הרכוש לא צריך להתעלם ממה שהרכוש הזה יכול גם לפי ההלכה להיחשב כרכוש משותף. אבל כאן סליחה, אני יודע, הרשב"א דיבר על התקופה של הרשב"א, חבלים ונעימים מדבר על כ-700 שנה מאוחר יותר. אני יודע, אני מדבר על אומדן דעת. לא אמרתי ענן סעדי, אמרתי שהיות והולכים פה באומדן דעת, נא לשאול במשפחות אחת אחרי השנייה את היושבים מימינך ומשמאלך, כאשר הם קונים דבר בבית, האם קונים את זה עבור עצמם או גם עבור האישה. אפשר לשאול, לעשות משאל של שורה אחת כאן. אמרתי זה אז אני יכול לתקן, זה אומדן דעת של 99% למעט אדם אחד. בסדר, אני מקווה שהרבנית לא נמצאת פה. טוב, אני רק ציינתי, אמרתי אומדן דעת, אני שאלתי את חבריי ואת חברי חבריי, וזה היה פשוט לכולם שכך נוהגים. אבל מי שסובר אחרת, בבקשה שיתמודד עם אשתו, לא איתי. על כל פנים, תן לי להמשיך. כן, הבעיה שקיימת לי כאן, בסופו של דבר כולנו יודעים שרכוש המשפחה מתחלק בשווה. אם יסכימו בתי הדין לחלק, מה טוב, ואם לאו יעשה זאת בית המשפט. אגב, ישנם בתי דין שאומרים לצדדים המדיינים, כדאי לכם שתסכימו שחלוקת הרכוש תעשה אצלנו, ותסכימו שהחלוקה תהיה לפי חוק איזון המשאבים. ומדוע? משום שאם תזדקקו לבית המשפט, וזה מה שקורה כמעט ללא יוצא מן הכלל, הם מחלקים בשווה לא רק את הרכוש המשותף, אלא גם את הזכויות העתידיות, זכויות פנסיה, כולל מוניטין, כולל השכלה. כלומר, אם הבעל למד בתקופת הנישואין, או אם הבעל רכש לעצמו מוניטין בתקופת הנישואין, גם את זה מחלקים. לדבר הזה אני מתקשה למצוא מקום בדין תורה, אבל אם הולכים לבית המשפט, זה עד הסוף גם בדברים הללו. עד כדי כך מגיעה התפיסה של בתי המשפט בנושאים הללו. אני לא מסכים להרחיק לכת עד כדי כך, אבל אני חושב שהחלק הראשון לא זר לנושא של דיני תורה. מי שירצה לראות את הוויכוח ההלכתי הכבד בנושא הזה, יראה את הוויכוח הידוע ביני לבין חברי הרב שרמן בכרכים של תחומין בי"ח וי"ט. הדברים התפרסמו יותר מדי ובהרחבה. על כל פנים, נתקלתי לאחר מכן בבעיה נוספת, והיא הבעיה של כתובה. כן, הרב בעירי, ברוך בואך לחיים ולשלום. כן, נתקלתי בבעיית הכתובה. הכתובה, כידוע, היא בסמכות ייחודית של בית הדין הרבני. הבעיה היא שקיימות כתובות בסכומי עתק, ואני כבר תקופה ארוכה יוצא נגד כתובות מוגזמות. זה שייך לרבנים, בפרט כתובות לפי גימטריה. אני תמיד נוהג לספר על אותו יהודי שנדב בעלייה לתורה 10 פעמים חי. אמר לו הגבאי, אדוני, תן פעם אחת מת במקום 10 פעמים חי. ומה לעשות שבכתובה החתן שאין לו פרוטה לפורטה, נותן אלף פעמים מת ויותר מזה. והכתובות של אלף פעמים מת ויותר מזה, אלו כתובות מצויות. התוצאה בדברים האלה היא די קשה. כאשר מגיעים הצדדים לידי פירוד, הרי מבחינת רכוש המשפחה, כפי שאמרתי, הרכוש יחולק ברצונו או שלא ברצונו, על ידי בית דין או בית משפט, שווה בשווה. והנה באה הכתובה, וכמובן יצטרכו לגבות את הכתובה מן החצי שלו. הוא עלול להישאר ללא קוטנתו לאורו, הייתי אומר אפילו ללא מכנסיו לאורו, משום שאם כותב כתובה מוגזמת וכל מה שישאר לו מן הרכוש זה מחצית הרכוש, ועוד מזה צריך להפריש כתובה, ולא דיברתי על מזונות לילדים ועוד דברים מן הסוג הזה, הוא בעצם יישאר ללא כלום. זו אחת הסיבות שאני חושב שבגללם רצוי מאוד למתן את השיעור של כתובה. כאשר כתבו כתובות בסכומי עתק, זה היה במצב שהאישה שיוצאת מן הנישואין יש לה כתובה בלבד. אבל במצבים כאלו בימינו, שהאישה שיוצאת ממערכת הנישואין יוצאת גם ממחצית הרכוש ובנוסף גם כתובה, אז הבעל עלול להישאר ממש עירום ועריה, ללא פרוטה לפורטה. ובוודאי זה לא עלה על דעתו, ועל דעת כן לא התחייב, וזה מעבר לבעיות אחרות שיש לי בנושא של כתובה מוגזמת. והייתי חושב שכדאי שהרבנים ייתנו את דעתם לסרב לרשום בכתובה סכומים מוגזמים. אני אומר את הדברים לא בכל מקרה. ישנם חוגים, ואת זה גם כן ציינתי בעבר, ישנם חוגים שבהם במסגרת שידוך, בפרט בשידוך הישיבתי, נאלצים הורי הקלה לתת דירה. ולא רק שנותנים דירה, אלא את הדירה רושמים על שם שני בני הזוג. כאשר הדירה נרשמת על שם שני בני הזוג ובאים בסופו של דבר לידי פירוד, אומר הבעל, מה שרשום על שמי שייך לי, לא משנה שהורי האישה נתנו את זה. והמציאות היא שגם בתי הדין, כאשר הרישום הוא רישום של שני בני הזוג על הדירה, מחלקים את הדירה בשווה. עכשיו, אותם חתנים לימדו אותם רבותיהם ראשי הישיבה פטנט. הכתובות שלהם הם הכתובות המצומצמות ביותר. אני מדבר בכתובות אשכנזיות, יש בהם 200 זוז ו-200 זקוקים ותו לא. לפי השיטה המינימליסטית שקובעת לפי יד בעל השטר על התחתונה, זה בערך 3 קילו 750 גרם כסף. זה לא סכום גדול מדי. וזה תמורת חצי דירה שנרשמת על שמו של הבעל. יוצא שהורי האישה לוקים בכפליים. קודם כל הם צריכים להעמיד דירה, וזה לא קל למי שיש לו כמה בנות בוודאי. ולאחר מכן הדירה נרשמת על שם שני בני הזוג, ואם חלילה וחס חל פירוד ביניהם, הרי חצי הדירה הולך אליו. לפי דין תורה, נכסים שהאישה מכניסה לבעלה יכולים להיות או נכסי מילוג או נכסי צאן ברזל, לא מתנות. מי נותן מתנות? איזה אבא נותן מתנות בסכום כזה לחתן טרי כשהוא לא יודע מה יקרה למחרת החתונה? שום אדם נורמלי לא עושה את זה. אבל מה לעשות? כמה שדיברתי עם ראשי ישיבות, הם סבורים שהדרך שלהם היא הדרך הנכונה, ולבחור מגיע הכל, והקלה אפילו בכתובה לא צריכה לקבל אלא 200 זוז ו-200 זקוקים. שלא לדבר על פסקאות נוספות בכתובה, כתוב אנא אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר ואחסה יתיחי ליחי, גם זה בעצם לא קיים בזוגות של בחורי ישיבות. אנא אפלח, את תפלחי. והיו לנו כבר דברים כאלה שטענו הצד שהאישה טבעה מזונות, מה פתאום מזונות? את התחייבת לזון אותי, אני לא חייב לזון אותך בכלל. וכמובן שאמרתי להם, כתובה יש לכם? מה כתוב בה? אני יודע בעל פה את הכתובה. הם לא יודעים, ציטטתי את מה שציטטתי לכם, וטענותיהם נסתתמו. אני כתבתי במאמר שצריך לראות את ה-200 זוז לפי מה שחז"ל העריכו פעם. הרשב"י שם אומר ראשון במסכת פאה, ש-200 זוזו הייתה פרנסת אדם בודד לשנה שלימה. אז נעס, ולכן מי שיש לו 200 זוז לא ייטול מן הצדקה. אז אמרתי, כמה זקוק אדם בודד לחודש? נלך לפי ההיגיון שלנו. אם מדובר במינימום, זה 3,000 לחודש. כפול 12 חודש, 36,000. אם מדובר במקסימום, זה 10,000 לחודש. אז זה 120,000. מעבר לזה קשה לי. אז שוב תודה רבה לכולם.